עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על תבהלת הכלכלנים מרפורמת תיקון מערכת המשפט, מה שמלווה אותנו כבר לא מעט ימים. איתנו על קו הטלפון מי שבעבר היה החשב הכללי במשרד האוצר, כיום הוא ראש החוג לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריירה האקדמית אונו חיפה, הכלכלן פרופסור ירון זליחה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל, מכל מה שאנחנו שומעים ונבהלים ומבועלים, הצליחו לשכנע אותך איפה הדברים הבאמת שראוי לחשוש מהם?
לא רק שהצליחו לא לשכנע אותי, אלא ששכנעו אותי עד כמה המצב הכלכלי בישראל מחייב שינוי יסודי במערכת המשפטית. הגם שיש לי ביקורת לגופו של עניין על הרפורמה המוצעת, אין לי ספק שצריך רפורמה ורפורמה משמעותית.
פרט, הסבר, נמק.
לדוגמה,
כן.
אז בוא ניקח לדוגמה שתי ביקורות שנשמעו בימים האחרונים. האחת הביקורת של ג'יי פי מורגן, והשנייה הביקורת של פרופסור פיליפ אגיון, היועץ הכלכלי של נשיא צרפת, כלכלן בעל שם עולמי שמתמחה בצמיחה. נתחיל בג'יי פי מורגן, מי שקרא את הדוח גם יודע שהם בעיקר מזהירים מפני שסע חברתי ומרי אזרחי. ואומרים ובצדק, אם חלילה יהיה פה שסע חברתי ומרי אזרחי, תהיה פה פגיעה בכלכלה הישראלית. אבל יש מישהו שחולק על כך שמרי אזרחי יפגע בכלכלה הישראלית? יש מישהו שחולק שאם אנחנו נתפצל לשני עמים, אז יהיה פה פגיעה בכלכלה הישראלית? אין אף אחד שחולק. הם לא מדברים פה בעיקר על הרפורמה, אלא על כך ששסע והסתה בין שני חלקי העם תגרום לפגיעה כלכלית. וזה מחזק אותי שהדיבורים הללו שמסיטים גם הסתה כלכלית וגם בימים האחרונים גם יתדרדרו להסתה פוליטית שחס וחלילה יפגעו בראש הממשלה, זה דבר היום ונורא שהוא לכשל עצמו מהווה סכנה. אבל הם לא מדברים, או לפחות ג'יי פי מורגן לא דיבר על הרפורמה, אלא כאמור על הסכנה משסע חברתי. נמשיך לפרופסור אגיון, הוא מדבר על כך שאם נפגע במערכת המשפט באופן שהיא לא תוכל להגן עלינו מפני מונופולים וחוסר תחרותיות, אזי זה יפגע בסיכויי הצמיחה של ישראל. אבל גם על כך אין מחלוקת. אם חס וחלילה נפגע במערכת המשפט באופן שלא יוכל להגן עלינו מפני מונופולים, בוודאי תהיה פגיעה בכלכלה הישראלית.
ולא
אבל
תהיה.
מישהו שכח לספר לפרופסור אגיון שמערכת בתי המשפט בישראל מגנה, רק דווקא היא מגנה על המונופולים ועל הבנקים ועל היבואנים הפעילתיים מפנינו. לא שהיא מגנה עלינו מפניהם, היא מגנה עליהם מפנינו. ובואו ניקח שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, החוקים שחוקקה הכנסת לאורך השנים על נגד הגבלים עסקיים ובעד תחרותיות ובעד הגנה על זכויות צרכנים הם חוקים מאוד מתקדמים, כיאות למדינות המתקדמות בעולם. אממה, החוקים האלה מרוקנים מכל תוכן כשהם מגיעים לבתי המשפט, ומי שזוכה להגנה זה דווקא המונופולים וההגבלים העסקיים מפנינו. החוקים האלה מרוקנים מכל תוכן, ואנחנו המדינה הכי לא תחרותית בעולם המערבי. איך זה יכול להיות? אם יש לנו חוקים כל כך מפוארים, איך זה יכול להיות שהם לא נאכפים? עכשיו, זה לא שהממשלה תומנת ידה בצלחת, אבל בוודאי ובוודאי שלבתי המשפט יש אחריות כבדה מאוד לעובדה שאנחנו נשקים פה יום אחרי יום.
איך הם עושים את זה? רגע, לפני הדוגמה הבאה, איך הם עושים את זה בתי המשפט? אתה אומר, ברור שלא רק בתי המשפט אחראים, אבל גם, איפה?
בוא ניקח את עילת הסבירות. מוכרת לך עילת הסבירות? אומרים לנו בתי המשפט, מוכרת לך. אז בוא ניקח דוגמה קונקרטית, אתה יודע, כשמדברים בעקרונות פילוסופיים, תיאורטיים, הציבור לא מתקשה להבין. אז בוא ניקח דוגמה מאוד קונקרטית מהחודשים האחרונים, לא מלפני 30 שנה. יש חוק בישראל שהוא העתק של החוק באירופה. העתק מילולי, מילה במילה, לא בערך, לא ליד, העתק מילה במילה. החוק הזה אומר שאסור למונופולים לגבות רווחים מופרזים. אסור למונופולים לגבות רווחים מופרזים.
אם אתה מה זה מופרזים?
וגבית, אז יש פסיקה באירופה, מה זה אומר מופרזים, איזה תשואה על ההון, לא ניכנס לזה. אבל יש, החוק הזה נאכף באירופה והוא מגן על הצרכנים ועל העסקים הקטנים בצורה יוצאת מן הכלל. החוק בישראל לא נאכף. עכשיו, למה הוא לא נאכף? בין היתר, מכיוון שהיועץ המשפטי לממשלה, מוכר לך היועץ המשפטי לממשלה? הוא פרסם חוות דעת, כן, הוא פרסם חוות דעת שאת החוק הזה צריך לאכוף רק במקרים מאוד מנקרים את העין. וכאשר שאלו אותו, מה זה מנקר את העין? תן דוגמה, הוא לא יצטרך אפילו למצוא דוגמה. זאת אומרת, המדינה הכי לא תחרותית במערב, עם המחירים הכי מופרזים במערב, הוא לא יצטרך לתת דוגמה. ומיד אחרי זה, בית המשפט המחוזי, פסל תביעה ייצוגית שאני הגשתי נגד תנובה על מחירים מופרזים, לאחר שהוא אמר שהמחירים הם מאוד גבוהים אמנם, הרבה יותר גבוהים מאירופה, והרווחיות הרבה יותר גבוהה מאירופה, והרבה יותר גבוהה ממה שמותר באירופה, אבל זה לא מספיק מנקר לו את העין. מבחינת הסבירות, אתה מבין, זה לא מספיק מנקר לו את העין. אז הגיע הזמן שהשופטים במדינת ישראל יהיו כאלה שקצת יותר רגישים לכל שכבות האוכלוסייה, וגם לאלה שנפגעים מיוקר המחיה. כי כרגע רוב השופטים הבכירים באים ממיליה מאוד מסוים, שכנראה יוקר המחיה לא מאוד מנקר להם את העין.
מדהים. זאת הייתה הדוגמה הראשונה שנתת לנו. אמרת, יש עוד דוגמה.
יש עוד הרבה דוגמאות, אבל ניקח עוד דוגמה אם יש לך פנאי. החוקים בישראל נגד הדרה. אסור להדיר. אסור להדים חרדים, אסור להדיר ערבים, אסור להדיר נשים, אסור להדיר ספרדים. אתה יודע את זה? אתה יודע שאסור להדיר מזרחים וספרדים?
אלא אם כן.
אתה יכול להסביר לי איך זה יכול להיות ש... אני לא בדקתי, אבל לדעתי למעלה מ-90%, אם לא למעלה מ-95% מהשופטים העליונים מ-1948 ועד היום, הם ממוצא מאוד מסוים וממיליה מאוד מסוים. אתה יכול להסביר לי איך זה יכול להיות? הרי אסור להדיר, נכון?
איך אמר אהרון ברק כשהוא שמע את ההצעה להביא מרוקאי? אין, מצטער, מה אני אעשה?
אז אני לא אקח אותך לאהרון ברק, שהוא לא דיבר בוועדת חוקה, חוק ומשפט, אבל אני כן דיברתי בוועדת חוקה, חוק ומשפט בשבוע שעבר. אגב, גם הערתי הערות קונקרטיות על הרפורמה, וחשבתי שהיא צריכה להיות יותר מוזנת. אבל לפניי דיברה כבוד השופטת פרוקצ'יה, והיא הסבירה שהשופטים העליונים נבחרים בצורה מאוד מקצועית, והדרך בחירה שלהם היא טובה ואין לשנות אותה, כי הם בוחרים רק שופטים מקצועיים עם מזג שיפוטי. ואני שאלתי אם אין שופטים ספרדים עם מזג שיפוטי, או שהיא לא מצאה או לא ראתה, כי אני מכיר הרבה אנשים מקצועיים ועם מזג שיפוטי, גם בקרב עדות ספרד והמזרח, ולא רק בקרב המיליה שממנה כבוד השופטת פרוקצ'יה הגיעה. אז אתה שואל אותי האם צריך להרחיב את מנגנון בחירת השופטים ולגרום לו לשקף בצורה הרבה יותר טובה את רוב שכבות האוכלוסייה? אז התשובה היא חד משמעית כן, ומי שחושב אחרת הוא מאוד תמים, או שהוא מאותו מיליה.
אני רוצה רגע להחזיר אותך, אמרת שיש לך כמה דוגמאות לאופן שבו בתי המשפט מגנים על המונופולים, הבנקים והיבואנים, מפנינו ולא להפך. אז נתת את הדוגמה הזאת שאמרת לגבי התביעה הייצוגית שאתה הגשת. יש לך עוד דוגמה?
יש לי עוד הרבה דוגמאות. בוא ניקח למשל את הבנקים. התקנות של המפקח על הבנקים אוסרות, ומכוח חוק, אוסרות על בנקים לגבות יותר מעמלה אחת על רכישת מתח. כשאתה הולך לבנק ואתה רוכש ממנו מתח, מותר להם לגבות עמלה אחת. מה הם עשו? התחכמו. הם מוכרים לך את הדולר לפי שער שהם קובעים לעצמם, שהוא לא השער היציג, זאת אומרת הפרש בין שער היציג לבין השער שהם מוכרים לך, זה עמלה אחת, ועמלה שנייה זה עמלת קנייה שהם קוראים לה עמלה. להפרש בין השער היציג לשער שהם מוכרים לך הם לא קוראים עמלה, הם קוראים הפרש, ואז הם קובעים בעצם שתי עמלות, שהם לא קוראים להם שתי עמלות. זה נשמע לך התחכמות, נכון? לבית המשפט זה לא היה נשמע התחכמות. לא נשמע התחכמות, זה נשמע להם בסדר, ותביעה ייצוגית שהוגשה נגד הדבר הזה נדחתה. אגב, מי התייצב להגן על הבנקים חוץ מבתי המשפט? המפקח על הבנקים. יש לנו ברית של הון שלטון גם בבתי המשפט. הם מגנים על המונופולים ועל היבואנים הבלעדיים ועל העסקים הגדולים, ועושקים אותנו יום אחר יום. ומישהו צריך לטלטל את הספינה הזאת, כי לפחות לי קצת נמאס.
אז הבנתי פחות או יותר את הדברים שאתה אומר צריך לבצע, אבל אולי בכל זאת יש איזשהו חשש שאנשים ימשכו השקעות. אולי בכל זאת, אתה יודע מה? אפילו בעקבות התבהלה העצמית שאנחנו עושים לעצמנו, הייטקיסטים יגידו, עזוב אותי מכל המאומה הזאת, הולך לי למקום אחר.
תשמע, קודם כל, ההייטקיסטים כל נשענים על ההון האנושי של עם ישראל. ההון האנושי שלנו, זאת אומרת, רמת ההשכלה, שיעור האקדמיים, המדע באוניברסיטאות. כלומר, אם הם לא מתכוונים לקחת אותנו איתם, הם ימצאו את עצמם בחול בלי התשתית שעליה.
חושבים שבהודו יש הצע מאוד יפה של הייטק.
בסדר, ואם היה בהודו הצע כל כך יפה, מן הסתם כבר היו בהודו עוד לפני השיחה בינינו, נכון? אבל כנראה שההצע בישראל הוא קצת יותר גדול. ובכל זאת, מהצד השני, אני חוזר ואומר, הרפורמה הזאת צודקת יותר, צודקת פחות, חייבת לעבור בהסכמה רחבה, מכיוון שהשסע בעם הוא כן מסוכן. הרפורמה עצמה, ואני מקווה שהיא תהיה מאוזנת, אני לא מאמין שתפגע בכלכלה הישראלית, אבל שסע בעם כן יפגע. ולכן אנחנו צריכים לחתור להסכמה לאומית רחבה.
והשסע זה מה שבעצם מזהירים מפניו, אם אנחנו מקשיבים למה שמזהירים מי שבאמת מבין.
חד משמעית, אבל גם ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו, שיותר משהאויבים מסוכנים לנו, הריב הפנימי מסוכן לנו. שנאת חינם וריב אחים היא מסוכנת. ואני מקווה ששני הצדדים, אני פה יוצא רגע הצידה, שני הצדדים ישכילו להקשיב אחד לשני, ולהבין שמצד אחד חייבת לעבור רפורמה, אנחנו לא יכולים להמשיך במצב הנוכחי, אבל מהצד השני חייבת להיות מאוזנת.
זהו, וחייבים לזכור שאת כל מה שאמרת עכשיו, אתה אומר תחת הכותרת וההערה, אולי הכוכבית הקטנה, יש לך השגות גם על מה שנכלל בתוך הרפורמה הזאת, לא? אתה לא מחסידי המובהקים.
אני גם לא ממבקרי המובהקים. כן. בואו ניקח דוגמה קונקרטית. כרגע, לבית המשפט העליון, בכל רוב ובכל הרכב יש סמכות לבטל חוק של הכנסת. אני סבור שזה קיצוני מדי, והצעתי בוועדת חוקה, שבית המשפט א', רק בהרכב של מלוא בית המשפט העליון, וב', ברוב שיהיה בשיעור אחוזי יותר גדול מהרוב שעבר החוק בכנסת, רק במקרה הזה הוא יוכל לבטל את החוק. למשל, אם החוק בכנסת עבר ברוב של 55% מהח"כים, אז בית המשפט העליון בהרכב מלא יוכל לבטל את החוק ברוב של 56%. אבל אז זה חוזר לכנסת. אם היא תמצא רוב של 57%, היא יכולה לחוקק את החוק הזה מחדש, וכך הלאה וכך הלאה. ככה אנחנו לא נותנים עדיפות לאף רשות על פני רעותה, כי זה מסוכן, מסוכן שלרשות אחת יש כוח על פני רעותה, ומי שדברה יהיה האחרון, יהיה הרשות שגייסה את הרוב היותר גדול. אני חושב שזה מאוזן, אני חושב שזה נותן מענה לבעיה שדיברנו. לגבי הוועדה למינוי שופטים, כמובן וכמובן שצריך להרחיב אותה בצורה משמעותית, ולא לאפשר מצב שבו קליקה מאוד מצומצמת בוחרת את השופטים, ואז היא בוחרת אותם ממיליה מאוד מסוים. אבל מנגד, צריך גם לאפשר לאופוזיציה להשתתף בבחירת השופטים, צריך להביא נציגי ציבור שהם גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, ולא שרוב מקרי בפרלמנט יאפשר לממשלה לקבוע באופן בלעדי. זה גם מסוכן. בקיצור, צריך לעשות שינויים, אבל הם צריכים להיות מאוזנים.
פרופסור ירון זליחה, כיום ראש החוג לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים, קריאה אקדמית אונו חיפה. תודה רבה לך על הדברים, רעננת אותנו.
תודה רבה.
יום טוב.